טוב. שמי אביב, אורון. אומר לך שאנחנו ככה, ברוך השם, אנחנו יכולים מהזה. נכיר גם בשמות, נכון?
יובל.
שמחה?
יהודה.
מאיר שמעון. זאת השם. זה מה שאני אזכור. יובל. אבי המנגנים. שם לקדושה. יהודה. ומאיר שמעון. אביו. איך?
רינת.
טוב. אז בואו נתחיל עוד איזה ניגון מוכר כזה ש... חגי, חגי, אני יכול להשתמש באופציה שאמרת לי שקצת אתה תיתן לי? כן. אנחנו כבר, כולם פה מכירים בשמות. אתה פה היחיד של זה.
אהרון רונן.
אהרון רונן. נותנים פה בכפולות. האמת שגם אני כיחדתי מכם, סליחה, סטארתי מכם. אביב יצחק. אבל ברגיל זה אביב. אהרון רונן. עוד איזה שיר מוכר.
חיים חדשים.
אחרי בעל הניסים. חיים לחיים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. את המילים. וואה, זה היה בקטע של השירים המוכרים. זה היית אמור להכיר. מה נעשה כשנגיע לשירים שאתה לא מכיר? אתה לא אמור להכיר אפילו. טוב, אני צריך משהו, עכשיו נעבור לפינת ההלכה. בסדר? נעשה הלכה ואחר כך נעבור להגדה. בסדר, מוכנים? שב 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 באמת החג שהכי מתקשר לשמחה, נראה לי, זה חג הפורים. לפחות נראה לי שככה זה אצלי, וככה זה גם ככה מה שמצטר ברחוב. חג הכי שמח. והשאלה היא מאיפה זה צץ, כאילו מאיפה זה בא. הרי מה שבעצם קורה, זה בטח, שמעתם את זה הרבה פעמים, בטח. זה משהו שהוא עיקרון רציני בחסידות. שהחג זה לא איזשהו זיכרון היסטורי, אלא איזושהי הערה שהייתה בזמנה וחוזרת בכל שנה באותו תאריך. אז מה היה הערה שהייתה בפורים שגורמת לנו כזאת שמחה ביום הפורים? עכשיו, אתם לא משתפים פעולה, אז אני אגיד מה שבדרך כלל התשובה הכי מתבקשת, זה בגלל שהיה נס, נכון? שהיה, רצו להרוג את כל היהודים, והיה נס וניצלנו. זו באמת תשובה טובה. שזה הייתה שעת רצון. שזה מה שנותן את השמחה, שניצלנו, נכון? זו תשובה טובה, אבל היא לא כל כך מספקת. אחת הסיבות שהיא לא כל כך מספקת זה בגלל שהיו הרבה ניסים כאלה במהלך ההיסטוריה, שהיה סכנת השמדה וניצלנו, ולא עשו מזה חג. כמו לדוגמה עם חזקיהו, שמסופר שהיה מצור על ירושלים, כבר כל ישראל, כבר עשרת השבטים כבר גלו ונשארו רק יהודה, וגם כל הרי יהודה חרבו, ורק ירושלים נשארה והייתה במצור שאי אפשר בכלל להשוות את מספר החיילים שהיו מחוץ לחומה לפנים, והיה נס וניצלנו ולא עשו מזה שום חג. עכשיו, חכמנו בגמרא מסתכלים על זה מכיוון אחר לגמרי. רואים שהיה פה בכלל תהליך רוחני, שהתהליך הרוחני הזה, זה מה שמאיר כל שנה, וזה מה שמקנה את השמחה. זה מקור השמחה של חג הפורים. אומרים חכמנו שמאז מעמד הר סיני, עד לזמן של פורים, בסוף גלות בבל, עם ישראל קיים את המצוות כי פחדו. בוא נגיד, לא מדויק. תורה שבכתב קיבלו עליהם בהר סיני, נעשה ונשמע ברצון, באמת. אבל תורה שבעל פה, עם ישראל לא כל כך שמח לקבל את זה, ככה אומרים חכמנו, במעמד הר סיני, והם קיבלו את זה מפחד, מה שאומרים, מה שנקרא מודעה רבה לאורייתא, שקפה עליהם הר כגיגית, שהקדוש ברוך אמר להם, כביכול, או שאתם מקבלים, או שאתם נקברים פה מתחת להר סיני, ואמרו, טוב, אם ככה אז נקבל. וככה קימו, ככה לפי הדעה הזאת בחז"ל, ככה קימו את התורה בעצם מאיזשהו סוג של יראה, כן? מאיזושהי יראה, עד פורים. ואז בפורים, כשראו את תוקף הנס, אז הדר קיבלו מרצון. אז אמרו עם ישראל, אתם יודעים מה, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא, עכשיו אנחנו מוכנים לקבל גם את התורה שבעל פה, אנחנו מוכנים לקבל אותה בשמחה ואהבה. אז מה היה שם בפורים שאפשר את הדבר הזה? ולמה זה הדבר שמקנה את השמחה? למה זה מקור השמחה של חג הפורים? זו השאלה, הכותרת. אני מפה הייתי עוסק, זה כאילו תזכרו, שלא תזכרו שהיינו בתחנה הזאת, ואז אנחנו נוסעים, ממשיכים ונחזור לכאן. נחזור לדבר הזה שעכשיו דיברנו, שהערנו את האוטו, בזאת השם. אז אומרים, כתוב בספרי הקבלה, ספרי המקובלים, שנגיד אם ניקח לדוגמה גרגיר חול, כן, או שאני ארד פה למטה לגינה, שכחתי, באמת חשבתי להביא, אבל שכחתי מה... אבל תדמיינו שיש פה גרגיר חול, בסדר? ההשפעות הרוחניות שיש לגרגיר חול הן אינסופיות. אני אביא סיפור קטן מהחיים שלי, שבסוף הצבא, בחופשת שחרור, עשינו טיול בארץ, עשינו חודש טיול בארץ, ככה התנתקנו מכל הלחץ של מה תעשה, וזה. והלכנו טייל, טיילנו מהצפון, ממקורות הדן, עד לקיסריה, זה מה שהספקנו בחודש, אני צריך לחזור להזדקות על הנשקים. כן. ולקראת סוף המסע, היינו בים, בחוף הים, אז פגשנו איזו משפחה, איזו אישה אחת באה ושאלה אותנו, מה שאתם עושים זה מסע דניאל או מסע מים אל ים? לא הבנתי מה שהיא התכוונה, כי לא הכרתי את הספר, יש ספר שנקרא מסע דניאל של יצחק קורפז, בשם המעוברת שלו. ובעצם מה שהתכוונה לשאול, מה אתם עושים, מה התכוונתם להשיג במסע הזה? התכוונתם ללכת לגמוע מרחקים, כן? להספיק כמה שיותר, או שזה מסע פנימי? מסע מים אל ים, היא התכוונה, אוקיי, היינו בים הזה, הגענו לים הזה, יופי, כאילו, איזה כיף, גברים אנחנו. ומסע דניאל, זה בספר שמסע דניאל מסופר על מישהו שהוא חווה טראומה באחת מלחמות ישראל, באותו יום כיפורים, והוא הלך לגור בחוף הים איזה חצי שנה. זה היה המסע שלו. זה מסע פנימי, הוא לא הלך הרבה ברגל. כאילו, הוא לא עשה מרחקים. הוא הלך כל הזמן באותה כברת חוף, מאחורי רידינג שמה, נראה לי, זכרתי את זה מזמן. בעקבות המפגש עם האישה, זכרתי את הספר. ועבר עליו שמה המון המון, הוא כאילו הגיע לאיזה השגות רוחניות כבירות וזה, ואחר כך הגיע חורף, אז הוא היה צריך לעזוב את החוף, והוא חזר לחק הציוויליזציה. בהתחלה, כשהוא הלך ברחוב, אז ילדים זרקו עליו אבנים וצעקו, הנה המשיח, הנה המשיח. זה היה, הוא באמת בא מעולם אחר, הוא היה שם, הוא נכנס לאיזה state of mind אחר לגמרי. ואז כשהוא פגש את אחד החברים שלו, והוא רצה להעביר לו את מה שהוא עבר, הוא לא יכול היה להעביר את מה שהוא עבר בחצי שנה. אבל פתאום הוא מצא איזה גרגיר חול שנשאר איתו מהמסע שלו בים, והוא הראה לחבר שלו את הגרגיר חול. ומהגרגיר חול הזה עבר המון. כי הוא הסתכל ככה על הגרגיר חול, והוא התחבר לכל מה שעבר עליו בחול שמה. והחבר שלו גם כן קלט קצת ממה שעבר עליו בחול, עם החול הזה. והגרגיר חול, אנחנו יכולים להגדיר אותו מבחינה כימית, מבחינה, כן, זה ככה וככה מולקולות של ככה וככה, ככה וככה אלקטרונים שמסתובבים ככה וככה, ויכולים להסתכל על זה מבחינה היסטורית, מה הגרגיר חול הזה עבר, ואנו שואלים אותו, מה יש לך לספר? מי יודע מה הוא מספר לנו? אלפי שנים אולי הוא נמצא פה, אולי אברהם אבינו דרך עליו, אולי הוא ראה את נפוליון, מגיע לחופי אקו ומובס על ידי הטורקים, מי יודע מה הגרגיר הזה יכול לספר לנו? וזה רק גרגיר חול. אז על אחת וכמה וכמה, נשמה של בן אדם, שהיא אין סוף. נשמה שהיא, אומרים שהיא אות מהתורה. וכידוע שאות מהתורה, אות מהתורה זה לא כזה סיפור, מה זה אות מהתורה? יש מאות אלפי אותיות בתורה, זה אות אחת, אבל אות בתורה זה גם להלכה, ספר שנמחקה באות אחת מהתורה, כל הספר כולו הוא בגדר פסול. עד שלא מתקנים את האות כמובן. אז בן אדם הוא חייב להאמין בדבר הזה. זה צריך להיות הדלק שלו, ככה כתוב. שהדלק שלי ללכת בחיים, מה שנותן לי את הכוח בחיים, זה להאמין בנשמה האלוקית שיש בי. בכוחות העצומים שיש בי, ברצונות הטובים שהנשמה הזאת משפיעה עליי. כי בעצם שלא מאמין בעצמו, זה כמו אות מחוקה בעצם. אז מפה אנחנו מבינים שגם אני צריך לדאוג שהחבר שלי יאמין בעצמו, כי נכון אמרנו שספר תורה עם אות אחת היא מחוקה, אז כל הספר סובל מזה. אז גם אנחנו בתור עם, גם כן, ברגע שיש אחד מאיתנו שהוא חלש, שהוא מרגיש שהוא לא מאמין בעצמו, אז גם כן כולם סובלים מזה. כולם מושפעים מזה. לטוב ולרע, כמובן, כשבן אדם לומד להאמין בעצמו, אז הוא גם כן, הוא מאיר הלאה, הוא מאיר לכולם. מידה טובה יותר מרובה. אז יש את השיר הזה, אתם מכירים, אין אני, ששוטה הנבואה. אז אין אני ביהדות זה נושא גם, כל דבר ביהדות זה נושא מורכב, אבל אין אני ביהדות זה נושא מורכב. אני לא חושב שמה שהם התכוונו, לא משנה מה הם התכוונו, לא אני יכול להיכנס להם לראש, אבל אין אני, אתה יכול להתברר אפשר להבין את זה, כאילו אין אני כלום, כן? זה לא כל כך, זה לא כל כך מתאים. ביהדות יש אני. יש אני ויש לך תפקיד, אתה צריך ללכת עם האני הזה. כמובן שגם יש מקום ביהדות גם לאין אני. ביהדות יש מקום כמעט לכל דבר. אם יש את המשפט, אם אין אני לי, מי לי? אז בחסידות אומרים, אם אין אני לי, מי לי? מי זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. שנאמר מי לי בשמיים. אז אם אין אני לי, אם אני מבטל את האני שלי, את האגו שלי, את ה... אז מי לי? הקדוש ברוך הוא נמצא איתי. כן? אבל שוב פעם, צריך להיזהר. שאנחנו מדברים על ביטול, מה אנחנו מתכוונים לביטול? אנחנו לא מתכוונים לבטלנות. מה שהוא מבטל את עצמו והוא לא, הוא לא עושה כלום. הוא פשוט סמרטוט. כאילו זה לא אידיאל. הכוונה היא לביטול שנותן לאור האלוהי, להאיר דרך הנשמה שלי את, 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 את כל מה שאני. את כל מה שאני עושה, את כל המגעים שלי עם הסביבה, את כל, את כל המגעים שלי עם המציאות.
Thank you.
חיים וחיים. שכחתי לספר לכם סיפור. סיפרתי, אבל סיפור אחר. רבי נחמן מספר, בכל שלול הוא מספר הסיפור הזה, ולפי גלגל המזלות, אדר זה כנגד אלול. רק שהם הפוכים. באלול מתחרטים על העבר, ובאדר, בגלגל המזלות, אז יש כל פעם שני חודשים שמקבילים, כי זה גלגל, ב-180 מעלות. אז אדר זה מול אלול, ניסן זה מול תשרי, יש שני ראשי שנה ניסן ותשרי, אז ההכנה לניסן זה אדר, וההכנה לתשרי זה אלול. כן, ההכנה לראש שנה זה אלול, זה ידוע. וההכנה לניסן זה אדר, זה גם לומדים את זה מהגמרא, שהגמרא מתלבטת באיזה חודש צריך להיות פורים אם יש שני אדרים, כמו המקרה שלנו. אז ההיגיון הבסיסי אומר באדר הראשון, נכון? בדרך כלל לא דוחים מצוות. נכון, יש מצווה לסמוח וזה, יש מצוות בפורים. אז למה לדחות את זה לאדר השני? יש איזה כמה טעמים, אבל אחד הטעמים זה שצריך לסמוך את הנס של פורים לגאולה שבניסן. את השמחה של פורים לגאולה שבניסן. כמו שכתוב, כי בשמחה תצאו. על הגאולה כתוב, כי בשמחה תצאו. אז אפשר להבין את זה שאנחנו נשמח. כן? כשנצא מהגלות לגאולה אנחנו נשמח, ברור. אבל גם כי בשמחה תצאו. על ידי השמחה יוצאים מהגלות. אז לכן חשוב שפורים זה יהיה קרוב לפסח. אז אדר, אלול. אלול זה חרטה על העבר, אדר זה שאיפה לעתיד. באדר לא עושים חשבון נפש על העבר, זה לא כמו באלול. אנחנו מגייסים כוח של שמחה, שיעזור נפרוס אל העתיד. אז רבי נחמן מספר על מלך אחד שהיה מאוד מאוד מוטרד מהעובדה שהוא לא רצה שיהיה מישהו יותר פחות מוטרד ממנו. כי הוא אומר, אני מלך. אני לא צריך להיות מוטרד, אני יש לי הכל. כן? מה שאני רוצה יש לי, אני המלך. אבל הוא הטריד אותו לראות אם יש מישהו שהוא פחות מוטרד ממנו אולי. זאת אומרת, זה ככה זה בן אדם, שבן אדם שהשמחה שלו היא חיצונית, כן? הוא שמח בגלל שיש לו ויש לו ויש לו ויש לו, אז בגלל שזה לא שמחה אמיתית, אז הוא תמיד יקנה בשני. תמיד יראה, רגע, השני הוא... אם מישהו שמח, אז אולי אני לא מספיק שמח. אז כשרבי שלמה קרליבך מספר לסיפור הזה, הוא קורא לו מלך העצבות. למרות שרבי נחמן לא כותב את זה. בכל מקרה, נזרום עם העניין של רבי שלמה, הוא אומר, זה מלך העצבות. אז מלך העצבות מדי פעם עושה סיבובים לראות שעדיין כולם עצובים בעולם, שהוא יכול להיות שמח. אז הוא הולך ומסתובב בכל המקומות שצריכים לסמוך שם, במקומות של התרבות, כל המקומות שאנשים הולכים לסמוך, ושומע שבאמת כולם עצובים כמו שהוא חשב, באמת כמו פעם קודמת, ובאמת אין שום סיבה לדאגה. הוא עומד לחזור לארמון שלו, ורגע לפני שהוא חוזר לארמון שלו, הוא רואה איזה בית ככה, מעוך כזה, עם חצר שבורה ושולחן כזה שבור, אבל על השולחן יש אוכל, וליד השולחן יש כיסא, ועל הכיסא יושב איזה מישהו עם כינור, והוא שר, הוא מקשיב, ככה, לא? שומע שהוא שר משהו שמח, הוא שר. מצווה, מצווה, מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה, מצווה, מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. אוי, 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 מלך העצבות נכנס להיסטריה, שיש מישהו שמח בממלכה, זה מסוכן, זה מדבק, הוא יכול להדביק את כל שאר הממלכה, וכולם ישמחים, אני צריך להתפטר. אז הוא ניגש ואמר לו, אדוני, אני רואה שאתה שמח, יש לך פה משתה, וזה, הוא אומר, כן, שמח, בטח, למה לא? הוא אומר, ותגיד לי, ממה אתה מתפרנס? הוא אומר לו, אני מתקן. מתקן? מה זאת אומרת מתקן? אני מתקן. הולך ברחוב, מתקן כל מה שצריך, ומתפרנס, וקונה לי את הארוחה. אומר לו, ואיך אדוני מפרסם את עצמו? אז אומר לו, פשוט מאוד, אני יוצא החוצה עם הגיטרה לרחוב, אני שר, אני מתקן, אני מתקן הגדול, תביאו את כל החלומות השבורים, את כל הלבבות השבורים, אני מתקן את הכל, הכל אני מתקן. טוב. למחרת יצא הכרוז בכל הממלכה, חוק חדש, אסור לאף אחד לתקן משהו של מישהו אחר. או שאתה מתקן לבד, או שתזרוק לפח ותקנה חדש. טוב, למחרת יצא המתקן לרחוב עם השיר שלו, אני המתקן הגדול, אמרו לו, שמע איתך, אתה לא שמעת, יש חוק, אסור לתקן. צריך למצוא פרנסה חדשה. טוב. חייב פרנסה בשביל הסעודה בערב, אז הוא מתחיל להסתובב ברחוב, פתאום הוא ראה איזה מישהו חוטב עצים. אמר לו, אדוני, חוטב עצים, כזה מכובד, בוא אני אכתוב בשבילך, שלם לי. כך היה, כל היום חטב עצים לאנשים, בסוף היום קיבל את הכסף, ועשה סעודה. הסעודה הייתה סעודה, כך רבנו סיפר. כשהוא סיפר, הוא אמר, הסעודה הייתה סעודה, לא סתם סעודה, סעודה. טוב, בערב מגיע המלך העצבות, בטוח שהוא נמצא אותו מתחת לקרשים, ואין לו פרנסה, אבל כמו אתמול, גם הוא שמח, כמו מצווה, מצווה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה, מצווה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. אמר לו, מאיפה יש לך כסף? אמר לו, עבדתי בחטיבת עצים. כמובן, שרים את ההמשך. מחרת, אסור כבר לכתוב עצים. אז הוא, מה אני אעשה, מה אני אעשה? צריך פרנסה, צריך סעודה. הלך, 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 אמר, טוב, אני ראה איזה מישהו מנקה איזה דיר, אמר, אני נקה לך את הדיר, בוא תשלם. טוב, כל היום עבד בניקוי דירים, בסוף היום היה לו פרנסה, הלך קנה זה. הוא בא, חושב שהוא יעצור, הוא עושה איסה גדולה להיות בשמחה, בשמחה כל היום, כן? הוא אומר, ממה התפרנסת? נקות את הדיר, למחרת עשו נקות את הדיר, אוקיי? צריך פרנסה, מה הוא יעשה? טוב, יש עבודה אחת שתמיד יש, צבא. כל עוד יש עצבות בעולם, אז יש גם מלחמות. אז הוא התגייס לצבא. רק כשהוא התגייס לצבא, הוא התנה איתם שאת הפרנסה הם צריכים לתת לו כל יום. לא פעם ב, כל יום שתיתן לו את הכסף, שהוא יוכל לעשות את הסעודה. טוב, הם הסכימו, נתנו לו חרב, הסתובב עם החרב, כל היום ככה הסתובב ככה עם החרב, לא ידע כך מה עושים, זה ככה הלך, שלום, שלום, שלום. אני השומר פה, אני החייל, טוב. בסוף היום, הלך, קיבל את הכסף, עשה סעודה, המלך מגיע, אומר לו, מאיפה, רואה אותו שמח, כן, מסעודה את בשמחה, שמחה כל היום. אומר לו, מאיפה יש לך כסף? אומר לו, אני בצבא. עכשיו תפסתי אותו, חשב המלך בליבו. למחרת הלך לממונה על הצבא, אמר, מחר אתה לא משחרר כסף מהקופה. לא משנה מה, אין, לא יוצא שקל מחר מהקופה. טוב, הוא עובד, כל היום הולך עם החרב מצד לצד, שלום, שלום, העניינים, כל טוב. סוף היום בא לקבל את הכסף, הוא לא, אין כסף. הוא אומר, מה, אבל הבטחתם. מה, אתה לא יודע, בצבא, ההיגיון עוד לא התגייס, והצדק כבר פרש, מכירים את המשפטים האלה? בכל מקרה, אין כסף. טוב, עכשיו, יש שעת חירום, נכון? חייבים סעודה, ואין כסף. אז הוא לקח את החרב, שבר את הברזל של החרב, והלך משכן אותו, עם הכסף שהוא קיבל, עשה סעודה. טוב, מגיע המלך בלילה עכשיו, הוא יודע שהיום לו כסף, הוא רואה אותו, בשמחה כל היום, בשמחה, בשמחה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. איפה יש לך כסף היום? תשמע, אני אגיד לך סוד, אבל כי במלאכה הזאת, מי שתופסים אותו חייל שהוא שבר את החרב, זה, איך זה נקרא? הפקרת נשק, אני יודע מה? הפקרת נשק, זה עונש מוות. אז אל תגלה, פשוט משכנתי את הברזל, ובעזרת השם, כשאני אקבל את המשכורת, אז אני אוציא את זה מהמשכון, ואני אסדר את זה, כי אני המתקן הגדול, אני יודע לתקן דברים, זה לא שהמלך יפסיד מזה. המלך עכשיו, זהו, נפל ברשת שלי. למחרת הוא קורא לשר המשטרה, אומר לו, תביא אחד מאלה שצריכים להוציא אותם להורג, במקום שיש עצבו, תמיד יש אחד כזה, ואני אבחר, תעשה מסדר צבאי, אני אבחר את החייל שיוציא אותו להורג. טוב, כל החיילים עומדים. עכשיו, שכחתי לספר את זה, תמיד אני שוכח לספר את הקטע הזה בסיפור, שכשהמלך בא אל הבן אדם, הוא כמובן היה מחופש, אתם הבנתם את זה, נכון? זה היה ברור, זה היה מובן מאליו, נכון? הוא היה מחופש, כן, שלא יכיר אותו. אבל עכשיו, כשהמלך לא היה מחופש, אז המתקן לא הכיר אותו. ואז כשהוא עובר בין כל החיילים, הוא אומר לו, אתה תוציא להורג את הבן אדם הזה. אז אתה כאילו, תשמע, אדוני המלך, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אני בכלל פציפיסט, מעולם לא שפכתי דם, זבוב אני להורג, אני ארוג בן אדם. אומר לו, פקודה זה פקודה? אומר לו, תשמע, אדוני המלך, ומאיפה אני יודע שבאמת הוא אשם? אולי הוא חף מפשע. אמר לו, תגיד לי, מה, לקחו אותך לצבא בשביל לחשוב? פקודה, אתה, או שאתה הורג אותו, או שאני הורג אותך. ראה אין לי מלדבר, מרים מנהל השם, אמר, ריבונו של עולם, אני יש לי סגולה מאבותיי, שאם בן אדם הוא חף מפשע, אז כשהחייל מוציא את, את החרב, אז מגלים שזה חרב מעץ. שלוש, ארבע, שולף את החרב, כולם רואים שזה חרב מעץ. היה שם צחוק גדול, והמלך, שהוא ראה שהבן אדם הזה הוא באמת, בן אדם ככה עם פלפל, שחרר אותו לדרכו. זה הסיפור, נקרא מעשה מביטחון. מה שמדהים באמת בסיפור זה הביטחון של הבן אדם, כן? הוא לא התבלבל, כל פעם שהיה לו איזה בעיה, הוא ישר מצא את ה... ידע להתאושש. והדבר הזה, זה גם כן, בהקשר למה שדיברנו, זה אחד הסממנים של בן אדם שהוא מחובר לעצמו. שהוא מודע לעצמו, שהוא מאמין בעצמו, אז לא, הוא לא מתבלבל. רבי נחמן קורא לזה ערך אפיים. הוא אומר, מה שכתוב על בני ישראל, כשמשה רבנו בא ואמר להם, לא שמעו אליו מקוצר רוח. קוצר רוח זה ההפך של ערך אפיים. זה לא ההפך הגמור. יש אין רוח בכלל. על האלילים כתוב אשר אין רוח בהם. אין רוח בכלל. יש קוצר רוח, שזה... כן? יש ערך רוח. ערך רוח זה בעיה שלא מתבלבל משום דבר. לא משנה מה יעבור אליו, הוא לא מתבלבל. הוא רגוע. למה הוא רגוע? כי הוא מאמין בעצמו. ככה אומר רבי נחמן. והוא אומר, ככל שבן אדם הוא יותר קשוב לעצמו, כך הוא יכול לעבוד את השם יותר בקלות. הוא אומר, הסיבה שבן אדם צריכים לעשות דברים קשים, הסיבה שעבודת השם זה דבר קשה, זה בגלל שבן אדם הוא לא מקשיב לעצמו. כי התורה הרי היא רחבה. גם בוא נאמר שהחלטתי שאני חי את חיי לפי התורה. התורה היא רחבה והיא אינסופית. עדיין בתוך התורה יש מקום להמון המון גוונים. ואם אני אעבוד... את העבודה שלי כמו מישהו אחר, אז זה יהיה לי קשה. הסימן לזה שאני לא במקום שלי זה שקשה לי. שקשה לי. שהקשר שלי עם הבורא הוא לא חלק. שאני מרגיש שאני צריך להילחם. ככה רבי נחמן אומר, זה... קצת מהפכני, כי בערך כלל אני אומר, טוב, קשה לי. גם האמת שזה דברים מפורשים. כתוב, לפום צער האגרה. ככל שבאדם יותר מצטער על המצווה שהוא עושה, על ה... אז יש לו יותר שכר. אבל... א', אפשר ליישב את זה, להגיד שאנחנו לא פה בשביל השכר. וב', אפשר להגיד שזה לא סותר. באמת, לכתחילה, בעיניו שמתכנן את דרכיו, הוא לא רוצה שיהיה לו קשה, אבל אם קשה לך, אז תקבל את זה. תקבל את זה, אבל מלבד שתקבל את זה, אז גם יש לך עבודה לעשות. מה העבודה? תקשיב ללב. אוקיי? למדת את התורה, אתה למדת רעיונות חדשים, רעיונות רוחניים חדשים. עכשיו, לפני שתקשיב, מה הלב שלך אומר? איך זה בהקשר אליך? יכול להיות שאותו דבר, שני אנשים, אפילו חברים טובים, יקבלו אותו בצורה אחרת. ורבי נחמן אומר שהמקום לזה, המקום שבו הערך אפיים נקנה, הערך אפיים, האמונה הזאת בעצמי ובדרך שנקנית, זה בארץ ישראל. ולכן העיקר גדול בעבודת השם זה ארץ ישראל. כי רק בארץ ישראל, ככה רבי נחמן אומר, האדם יכול להתחבר למקום הזה של הערך אפיים, למקום הזה של האמונה בעצמו, למקום הזה שלא להתבלבל משום דבר. הוא משווה את האמונה לקרקע טובה. כשבאדם לוקח זרע ושם אותה בקרקע, אם הקרקע לא טובה, הזרע נרכב. אבל אם באדם הוא מאמין בעצמו, אז כל דבר שהוא יתחיל, כל זרע שהוא יזרע בחיים שלו, יכול לפרוח, יכול לגדול, יכול להתפתח. בן אדם, בן אדם, בן אדם, עלה למעלה עלה. בן אדם, בן אדם, בן אדם, עלה למעלה עלה. בן אדם, בן אדם, בן אדם, עלה למעלה עלה. בן אדם, בן אדם, בן אדם, עלה למעלה. כוח עד לך בן אדם, בן אדם, בן אדם, עלה למעלה, עלה. בן אדם, בן אדם, בן אדם, עלה למעלה, עלה. בן אדם, בן אדם, בן אדם, עלה למעלה, עלה. בן אדם, בן אדם, בן אדם, עלה למעלה, עלה. כוח אבך בעצם דיברנו על דיאלוג פנימי חיצוני. ואדם כל הזמן צריך לנהל דיאלוג חיצוני עם הסביבה שלו. לצורך העניין, כל הדברים החומריים וגם הדברים הרוחניים הם חיצוניים באיזושהי רמה. זאת אומרת, גם הלימודים שאני לומד, כעניינים רוחניים שלי, וגם כן לא אוטומטי, זה שלמדתי זה משהו, זה לא אוטומטי עושה אותו אני. אז יש חשיבות בעניין של לקחת את כל הדיאלוג החיצוני הזה ולבדוק איך אחר כך לעשות דיאלוג פנימי עם עצמי. מה מכל זה מתחבר אליי? איך כל זה מתחבר אליי? יותר נכון, גם. וכתוב משפט יפה, שהשער להשם הוא ההשתדלות למצוא עצמיות. זאת אומרת, בעיום יכול לעבוד את השם המון. רבי נחמן אומר, בעיום יכול להיות עובד השם בתורה ובתפילה כל החיים שלו, אבל בשינה. מה הכוונה? שינה לא הכוונה שהוא ישן, כן? הכוונה היא, הוא באמת ער, הוא נראה ער, אבל באמת הנשמה שלו ישנה. הוא לא באמת במקום שלו. לא במקום שלו באמת, זה נקרא לישון. לכן השער להשם, השער לחיבור אמיתי בין שמיים וארץ, בין עולמות רוחניים לנשמה שלי, זה ההשתדלות שלי כל הזמן למצוא את העצמיות. למצוא כל הזמן את הפן המיוחד שלי, את האות שלי בתורה. והדבר הזה הוא קשה. תמיד הוא היה קשה. אני חושב שבדור שלנו הוא עוד יותר קשה, בגלל שאנחנו חיים במציאות שהיא מוצפת בגירויים. אז בן אדם ככל שהוא יותר מוצף בגרועים יותר קשה לו להקשיב לעצמו. עכשיו, זה לא שאני אומר שבן אדם צריך ללך לחיות על אי בודד, בכלל לא. כל מה שקורה במציאות זה הכל קריאה בשבילנו, זה הכל סימן בשבילנו ודרך בשבילנו להתקדם ולהשתפר. זאת אומרת, אם נגיד לפני לא הרבה שנים, אתם יודעים, לא לפני הרבה דורות, לפני 200 שנה, בן אדם היה יכול לחיות, אפילו יש מקומות אולי בעולם שזה אפילו עד היום ככה, בן אדם היה יכול לחיות באיזשהו עמק, ולא יודעת שום דבר מחוץ לעמק הזה. אולי פעם, פעמיים בחיים היו לוקחים אותו לעיר הגדולה, שזו עיירה פצפונת, במרחק כמה ימי רכיבה על הסוס. והיום זה ממש לא ככה. היום יש לנו ייעוד אחר לגמרי. היום כל בן אדם בלחיצת כפתור הוא נחשף להכל. לכל מה שקורה בכל מקום בעולם, במקומות הכי רחוקים, בצד השני של הגלובוס, הוא יכול להיות מעודכן 24 שעות, בפרשנויות ובדברים שכנראה הדבר הזה זה קריאה בשבילנו להיות גדולים. האדם צריך להיות גדול. אם הקדוש ברוך הוא יפגיש אותנו עם כזאת מציאות רחבה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נהיה מסוגלים את כל הדבר הזה לקשור אליו. למצוא את האור האלוהי שבכל דבר ודבר. אבל בן אדם צריך לדעת שלפעמים העודף גורים הזה הוא יוצר על אומס, הוא צריך גם לדעת להכיר את עצמו ולדעת מה הוא לוקח ומה הוא לא לוקח. מתי הוא לוקח זמן לעצמו, מתי הוא מתנתק מכל המידע הזה שזורם בלי ערף. ולפנות לעצמו זמן להקשיב לכל השם. כשמסופר על אליהו הנביא שהוא הולך להר חורב, להר סיני, מקום שבו ניתנה התורה, פרשת השבוע שהייתה, סופר שמשה רבנו נכנס למערה מיוחדת, ששם במערה הזאת זה המקום שאפשר להגיע בו לגילויים הרוחניים הכי גבוהים. אז גם אליהו הנביא גם כן הגיע לשם, אחרי צעידה של 40 יום שהוא אכל, זה מלאך העניק לו איזשהו אוכל, אוכל מלאכים, ומהכוח הזה של האכילה הגיע עד להר חורב, עד להר סיני, ושם הוא היה באותה מערה שבו היה משה רבנו, ושם נגלה אליו השם. והשם מעביר אותו שם השיעור, הוא נותן לו רוח חזקה שמפרקת את הערים, והוא אומר לו, לא, השם לא נמצא ברוח. יש שם כמה דברים עוצמתיים מאוד, ולא, השם לא נמצא בהם. ואז בסוף יש קול דממה דקה, ודווקא שם נמצא השם.
שחיל
ישראל אתה. שלא תחמיץ את הרכבת בעולם מתעתע קיצוניות שקרית זה משחק דמיון נפלא לשמוע כל מעמד הקר בעולם מתעתע קיצוניות שקרית במשחק דמיון נפלא דקה צעקה מלב נשבע כל ממה דקה עיני המוות במדבר כל ממה דקה שתיקה של בעצם לפי מה שדיברנו, אם האדם מרגיש איזשהו תרדה בנפש שאומרת לו, תשמע חביבי, אתה לא במקום הנכון, בעצם זו המתנה הכי טובה שיש לבן אדם. זה חוק, חוק נשמתי שכל עד הנשמה לא תרגיש שהיא במקום, היא כל הזמן תשדר את ההרגשה הזאת של... האדם מרגיש את זה כמו תרדה. זה לא מניח לו. הוא הולך לפה, הוא הולך לשם. מרגיש לא במקום. הגאון מווילנה, בפירוש לפרק ט"ז בספר משלי, אז יש תנ"ך כאן אולי? אפשר. אז הוא לוקח שם ארבעה פסוקים, מפרש אותם בכמה דרכים, והוא אומר שיש בארבעה פסוקים האלה סוד, שהסוד הזה מדבר על איך בן אדם מוצא את עצמו בעולם. מאדם מענה לשון, ומהשם לא. מאדם מצדק, מאדם צדי גאו, ומהשם מענה לשון. מאדם מערכי לב, ומהשם מענה לשון. ככה זה מתחיל, הפרק. זאת אומרת שבאדם, כן, הפסוק הזה בפשוט, בפשט שלו, גם כן, הפירוש הפשטי שלו, גם כן, יפה. השם, הבן אדם מכין את עצמו. מאדם מערכי לב. מה אתה מכין את עצמך? את הלב. אתה מכין את הלב. העבודה שלך היא עבודת הלב. להכין את הלב, לנקות את הלב. ואז מה שכבר בא זה אחר כך זה מהשם, מהשם מענה לשון. אבל בפירוש שהוא לוקח את זה, הוא אומר ש... ברוך השם נזכרנו בפסוק הראשון לפחות. אז איך שהוא אומר שמה, שכל בן אדם, כשם שפרצופיהם שונים, זה דבר שכתוב במה, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. לא סתם הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד פנים שונות. היינו יכולים להיות שטנץ. כולם אותם פנים. אבל יש פה לימוד. פנים זה גם אותו פנים. פנים מלמדים על הפנים. כשם שהפרצופים של הבן האדם שונים, ככה גם הדעות שלהם תמיד יהיו שונות, וככה גם כל אחד יהיה לו את הדרך השונה שלו, גם כן בעבודת השם. כל אחד יש לו את הנתיב המיוחד שלו להגיע אל השם. ואומר פעם, כשהייתה נבואה בעם ישראל, אז לא היה בעיה. כל כך. בן אדם היה הולך לנביא, היה אומר לו, מה התפקיד שלי בעולם? הנביא היה אומר לו, תפקיד שלך ככה וככה. איזה יופי. אז על זה הוא אומר, זה הפסוק, מאדם ערכי לב ומהשם מענה לשון. כן, הבן אדם מכין את עצמו לנבואה, לקבל את הנבואה, היה בא לנביא, בטח היה, ככה, היה צריך להכין את עצמו באיזשהו אופן, והשם היה נותן לו את התשובה, מה אתה צריך לעשות בחיים. אבל מאחר שהתבטלה הנבואה, ולא סתם התבטלה הנבואה, התבטלה הנבואה בשביל שהדברים יהיו יותר פנימיים באיזשהו אופן. כשהם יבואו מתוך התחבטות, תחשבו, זה לא אני הולך לנביא, כן, מה? אני צריך למצוא לבד. אז הוא אומר, מאחר שאין נבואה בעולם, אז הדרגה שבאה אחרי הנבואה זה רוח הקודש. הוא אומר, לכל בן אדם יש רוח הקודש בפוטנציאל. מסילת ישרים זה ספר שהוא הולך בדרגות, והוא מסיים בזה שבן אדם יגיע לרוח הקודש, שמגיע את חיית אמיתי. אז רוח הקודש של הבן אדם היא גם כן יכולה לשמש תחליף לנבואה, הוא יכול ברוח הקודש של הבן אדם לדעת מה התפקיד שלו בעולם. אבל, אומר הגר"א, בשביל שתשרה עליך רוח הקודש, בשביל שישרה עליך הערה מהשם הקדוש, שבין הארבע אותיות, י' וה' וו' וה', אתה צריך להכין את עצמך ולטהר ולנקות באופן יסודי לחלוטין את ארבעת היסודות שמהם אתה מורכב. כן? עפר, כן? עפר, רוח, מים, אש. ברגע שאתה מנקה אותם באופן יסודי, כן? וכל תאווה כזאת, כל יסוד הוא מביא את התאוות שאיתו, כן? כידוע. שיסוד הרוח מביא לגאווה, יסוד האש מביא לכעס, יסוד המים לתענוגות, רדיפת התענוגות, תאוות גשמיות, ואפר מביא לעצבות ועצלות. אז רק אם אדם מנקה את עצמו לגמרי, 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 בכל ארבע יסוד, רק אז יוכל ישרוע להפוך הקודש. והוא אומר הגר"א שמה, ומי יכול להגיד, באמת, אני הגעתי לשמה? ולכן הוא אומר, בגלל שאין לנו כרגע את הרוח הקודש הזאת, אז בן אדם צריך לחיות חיי תורה ומצוות, כי זה רצון השם, זה עיקר רצון השם. זאת אומרת, נכון שיש לי איזשהו תפקיד מיוחד שלי בעולם, אבל אם אני מקיים את התורה והמצוות, אז כבר אני בדרך. זאת אומרת, אני עושה חלק רציני, עיקרי, ככה הוא אומר, מהרצון שלו ממני. עכשיו, מה הניואנסים שלי? מה הקטע הספציפי אישי שלי? זה הגר"א אומר, זה אין. אין רוח הקודש? אין. אבל דווקא החסידות היא כן נתנה לזה דרכי גישה למקום הזה. רבי נחמן מפתח את אותו רעיון של ארבעה יסודות. דרך אגב, נשלים את זה, את הפסוק אומר, זה היה הפסוק הראשון, והפסוק ד' זה כל פעל השם למענהו. כן? זאת אומרת, וזה בעצם אומר, תפעל למען השם. כן? תעשה את מה שהשם ציווה, תורה ומצוות, כל פעל השם למענהו. כן? אומר, מענהו, ה' וו', ה' תורה שבכתב, חמישה חמישי תורה, ו' שישה סדרי משנה, תורה שבעל פה. תקיים את זה. זה הדרך שלך בדור שלנו, ככה אומר. רבי נחמן מפתח את הרעיון הזה של ארבעה יסודות, הוא אומר שהצדיק, הבן אדם שממש תיקן את עצמו לחלוטין, שתיקן את עצמו וניקה את כל ארבעת היסודות שבו, הוא יכול להתגרות ברשעים, הוא יכול להתגרות ברשע העולמי. למה? כי הוא יכול, מתאר את זה, הוא יכול להיכנס לצינור של הרשע, כי הוא לא מפחד, הוא נקי לגמרי, הרשע לא יעשה לו שום דבר. משהו יכול לנגוע בך, להזיק לך רק אם יש, גם אם, רק אם הוא מזהה את זה בך. וכך הוא יכול להתגרות בהם, כך הוא יכול לקלקל להם את הצינורות. והוא אומר שמה, זה אמנם מי שעובר על זה מהר לא רואה את זה, אבל מי שעובר על זה בפרוטות, הוא אומר שגם בן אדם שהוא קשור לצדיק, הוא גם כן יכול לזכות בפריבילגיה הזאת. זאת אומרת שאם הגר"א אומר, נכון, אין רוח הקודש, אז תלך על בטוח, אבל בחסידות אומרים, אם אתה תלך עם הצדיק, עם העצות של הצדיק, כן? אז זה יעזור לך למצוא את הנקודה הפנימית שלך, זה, והתבודדות, תפילה. אם אדם מתפלל... כן? שזה התפקיד של הצדיק. התפקיד של צדיק זה לעזור לך למצוא את הנקודה הפנימית שלך, האמיתית שלך. אומנם לקראת סוף החורף, אבל גם כן, רעיון של גשם, הגשם בחסידות, מים בכלל, זאת אותה עצה. רבי נחמן אומר, עיקר היהדות, עיקר העבודת השם שלך זה למצוא את העצה הזאת, את העצה שלך, את המים האלה. הפסוק אומר, מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה. כאילו העצה היא נמצאת בך. התפקיד המיוחד שלך הוא נמצא בך. מים עמוקים עצה בלב איש, ונמצא איפשהו בפנים. רק מה, אנחנו לא רואים את זה. איש תבונות ידלנה. אתה צריך מישהו שיבוא מבחוץ, וידלה את זה החוצה עם דלי, ויראה לך. עכשיו נסגור את המעגל. שדיברנו על פורי, מקור השמחה. ומה מקור השמחה? שקיבלו את התורה מרצון. את התורה שבעל פה. בהתחלה. אתה לא היית. מה שקרה בפורים, למעשה, זה הייתה הערה שהקדוש ברוך הוא העיר על עם ישראל, והוא הסיר את עורלת הלב. מה שכתוב... שלעתיד לבוא יקרה באופן מלא. ביום ההוא, עמו לשם את לבבך ואת לבב זרעך. שזה מדובר על הגאולה, שהלב שלנו יהיה נקי. זו פעולה שאנחנו לא עושים אותה. כמו ברית מילה שתינוק לא עושה לעצמו, האמת שאברהם אבינו עושה לעצמו, אבל בדרך כלל זה לא. גם כתוב, השם ימול את עורלת לבבך. זאת אומרת, יש לנו לב, הלב הזה זה מקור החיים, מקור העצה, מקור הכל. אבל יש עורלת הלב, זה משהו שמכסה על הלב, ומונע מאיתנו לשמוע את הלב באופן נכון, כאילו הוא עושה דיסטורשן כזה, הוא עושה עיוות לקולות שהלב שולח אלינו, וגם הוא חופה על הלב ומונע מהלב להרגיש, כן, הוא תם את הלב. אז בגאולה מדובר שהשם יסתיר את העורלה הזאת, הלב שלנו יהיה חי. הרבי נחמן אומר, יהיה לנו לב בשר. הקדוש ברוך הוא ייקח את לב האבן וייתן לו לב בשר, במקום ה... גם זה הסיבה, אומרים, אחת הסיבות שרבי נחמן מברסלב. הרי אתם יודעים שסוף חייו הוא היה בכלל באומן. אומרים ברסלב, ואומרים שברסלב זה אותיות לב בשר. עם סמך וסין שמתחלפות בתורה, לב בשר. אז כשהקדוש ברוך הוא הסיר את עורלת ליבם של עם ישראל באותו זמן, בפורים, אז הם הבינו שרצון השם שבתורה שבעל פה, זה בעצם הרצון של הנשמה שלהם. וזה מה שהביא להם את השמחה הגדולה. כי אין שמחה יותר גדולה מאשר שבאדם מבין שמה שהוא רוצה, זה לא הוא רוצה. זה מה שהשם רוצה. שמה שאני עושה, זה לא מה אני עושה כי אני רוצה. אני עושה זה כי זה מה שהתפקיד שלי. אני מחובר. אני לא פועל פה בשם עצמי, אני מחובר פה לכל ההוויה. זו הייתה ההערה של פורים. וזו הייתה השמחה של פורים. אני מסופר על איזה יהודי אחד, שהיה כזה שלי מזל כזה, קורא לו פנחס. ופנחס הזה היה הלא יוצלח הכי גדול של ההערה. ממש, הוא היה עני מרוד, ושום דבר לא הלך לו. אבל בפורים, כולם מגיעים לרבי. אז גם פנחס בא לרבי. איך שהוא נכנס לרבי, הרבי אומר לו, פנחס, איך באת הנה בלי משלוח מנות? אומר לו, הרבי יודע שאין לי כסף, אפילו לקנות אוכל לילדים, קל וחומר לא לדבר על משלוח מנות. אומר לו, פנחס, היום פורים, אתה לא בא אלי בלי משלוח מנות. אז עכשיו אתה הולך, אתה חוזר בלי משלוח מנות. חוזר עם משלוח מנות, אתה לא חוזר בלי משלוח מנות. אומר לו, אבל איך אני אראה? ואתה יודע מה, פנחס, אני אצייד אותך בנשק לדרך. אני אלמד אותך משהו, עם הדבר הזה אתה הולך וחוזר עם משלוח מנות. עסק, עסק, טוב. פנחס, מה שיש לי ללמד אותך, זה להגיד פורים שמח. פורים שמח? אני יודע להגיד פורים שמח. פורים שמח? לא, לא. אתה צריך ללמוד, יש דרך מיוחד להגיד פורים שמח. פורים שמח! עכשיו אתה פנחס? פורים שמח. אה? לא כל כך קלטת את המסר, והולך ככה. פורים שמח! פורים שמח. לא, לא, לא כל כך. פורים שמח! פורים שמח. או, יפה, 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 נספר. פורים שמח! פורים שמח. יפה, יפה, פנחס, יפה, יפה. תלך עם זה, תלך עם זה. פורים שמח! פורים שמח! יופי, פנחס, למדת. עכשיו, תלך מפה, ואז תחזור בלי משלוח מנות. טוב, פנחס יצא. הולך ברחוב. רואה את המקולת, מתקרב למקולת. עכשיו, הוא לא היה במקולת כבר הרבה זמן, כי יש לו שם חובות מפה עד מחר, אבל אין מה לעשות, זה המקולת היחידה בעיר. נכנס למקולת, פורים שמח! הרבי ציווה עליי להביא לו משלוח מנות, ועכשיו, קדימה, תביאו לי הכל, בשר, דגים, יין, ממתקים, קדימה, קדימה, להמיס, להמיס. בא לחנות, הוא מתבלבל, הוא לא מכיר את פנחס ככה, הוא אומר, טוב, בסדר, תיקח פנחס, מה שתגיד, מה שתגיד, הרבי אמר, טוב, ממלא לו ככה את כל הסלים. מגיע לרבי, אומר לו, פורים שמח רבי, הבאתי משלוח מנות, מניח לו ככה על השולחן, שתי שקיות ככה קדושות בכל טוב, אומר לו, פורים שמח פנחס. טוב, פנחס יוצא החוצה, פתאום אבל הוא חושב, רגע, אבל נתתי לרב משלוח מנות, אבל אשתי בבית רעבה, ילדים רעבים, כלום, אין שמחת חג בבית. נכנס עוד פעם למקולת, פורים שמח, אני צריך להביא אוכל הביתה, קדימה, להמיס, להמיס, תביאו בשר, דגים, ממתקים לילדים, תביאו שתייה, תביאו הכל, מה, ג'חנון, תביאו צ'ון, קישקה, הכל, תביאו הכל, 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 שיהיה פורים שמח. טוב, מה שתגיד, פנחס, וזה, מעמיסים לו, מעמיסים וזה, לוקח את כל השקיות, הולך הביתה, עכשיו אני אכנס הביתה. מה יהיה? כמו תמיד, אשתי תכעס עליי, תצעק עליי, איפה היית פנחס, אני מחכה לך, הילדים, תקעו עליי. טוב, נכנס הביתה, פורים שמח! הילדים מסתכלים, מי זה? זה אבא? יש לו פנחס? פורים שמח, קדימה, אין זמן, לערוך את השולחן, לערוך סעודת חג, משתה, היום פורים, קדימה, לשמוח ילדים, תביאו את המפה, תביאו את הכלים. לא מכירים את אבא, ישר מביאים הכל, מסדרים הכל, ואורחים משתה חג. באותו זמן, הרב יושב עם החסידים שלו במשתה פורים וצוחק. אומרים לו, רבי, מה אתה צוחק? הוא אומר, עכשיו אני שומע את פנחס מלמד את הילדים שלו להגיד, פורים שמח! אז שיהיה לכם גם פורים שמח! נעשה לו בעיות השכנים.
Thank you.